טוב, ערב טוב. חודש טוב, ראש חודש עכשיו, וזה יוצא באמת ממש לפי העניין, למרות שדחו את השיעור כדי שראש חודש יהיה ממש בזמן השיעור הזה של סוד המים, שביקשו ממני להעביר בסמינר הזה שאתן לומדות. והחודש הזה שייך למים, חודש שבט, מזלו מזל דלי, ואנחנו אמורים לשאוב את המים שנמצאים מתחת לאדמה. ואנחנו נדבר היום על יסוד המים, על סוד המים. הגמרא אומרת שכל דבר בעולם יש לו שורש רוחני לפני שהוא מגיע לבניין ולגילוי גשמי. למשל, כולם מכירים את הגמרא שאומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים עם מי הוא מתחתן, בין פלוני לפלונית וכו' וכו'. 40 יום זה 40 מדרגות, וחז"ל אומרים שהעולם יש מחלוקת מתי הוא נברא. אני לא רוצה להכביד יותר מדי, אבל המחלוקת היא האם העולם נברא בתשרי או בניסן, רבי אליעזר, רבי יהושע. באמת מהם צופקים, האריז"ל מגלה לנו שיש בריאה בפוטנציאל ובריאה בגילוי. אז בפוטנציאל העולם נברא בראשית השנה, שאנחנו היום חיים אותה ראש השנה, וממש בגילוי זה הופיע בניסן, זמן שיש פריחה, אנחנו רואים את הפירות באדמה. האמת שאם אנחנו מדייקים, לא מדובר על בריאת העולם ממש, אלא ראש השנה שלנו היום, א' בתשרי, זה יום בריאתו של אדם הראשון. כלומר, אדם הראשון נברא 6 ימים אחרי בריאת העולם. אז באמת מתי הייתה בריאת העולם? בכ"ה לאלול, לפי מי שאמר תשרי, או בכ"ה באדר למי שאמר ניסן. ותראו איזה פלא, זה היום של הלידה. אם נוריד 40 יום מהתאריך הזה, כן, מכ"ה באדר אני מוריד 40 יום לפני, אנחנו בט"ו בשבט. זאת אומרת שט"ו בשבט הוא בעצם זמן יצירת הוולד 40 יום, כשמכריזים מי יהיה שייך למי. ולפי השיטה השנייה, שזה בפסח, זאת אומרת כ"ה באדר, זה ט"ו בשבט, סליחה, ולפי אלול, כ"ה באלול, זה ט"ו באב. אז ט"ו באב וט"ו בשבט יש להם קשר, וזה בעצם היצירה ההתחלתית הבראשיתית של כל דבר ודבר. אז אנחנו ניכנס לעניין שלנו, של סוד המים, שהוא היסוד הראשון בעצם. לא כתוב בבראשית בריאה של מים. המים מופיעים לנו ככה כאילו הם תמיד היו. כן, אני מזכיר את הפסוק הראשון בבראשית: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מאיפה? איפה היו המים? מאיפה הם יצאו? אז אנחנו מבינים שהיסוד הזה של המים הוא יסוד בראשיתי, הוא היסוד הכי עמוק שאנחנו מכירים, ומזה אנחנו מבין גם כן את הסוד של המקווה, ואת כל הסוד של היסוד הזה שנקרא יסוד המים, אחד מארבע יסודות, כן? יסוד המים, יסוד האש, יסוד הרוח ויסוד האפר. ארבעה יסודות יש בעולם הזה, והראשון שביניהם הוא יסוד המים כאמור. כלומר, הוא מתקשר למדרגה הכי עליונה שיכולה להיות. אם אני מתרגם את זה לאותיות של שם הוויה, י' כ' ו' כ', כן, שם השם, זה כנגד ארבעה יסודות, אותו דבר. היוד הראשונה היא כנגד המים, ההי שבאה אחר כך כנגד האש, הוו שאחרי זה כנגד הרוח, והה' האחרונה כנגד האפר. עוד פעם אנחנו חוזרים, יסוד המים מופיע ראשון, והוא כנגד האות י'. אות י' היא אות מאוד מאוד סודית, פנימית. אי אפשר עדיין לתפוס אותה, לאחוז בה, היא נקודה. נקודה זה אינסופי. אפשר לעשות מנקודה הכל. אז אנחנו רואים כבר מיד בהתחלה שהיסודות זה שם הוויה. שם הוויה זה לא שם שם של הקדוש ברוך הוא, זה השם של החיים. ההוויה זה להיות, זה הווה. השם של כל החיים מתחיל במים, ביסוד המים. אז התחלתי בפסוק ביחזקאל, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהרתכם. פסוק ידוע ביחזקאל, שהחזרה לארץ ישראל היא בעצם הגאולה, היא היציאה ממדרגת המוות וחזרה למדרגה של חיים, כן? והוצאתי אתכם מקברותיכם, שם הכתוב, והבאתי אתכם אל אדמתכם וחייתם. מה מחיה אותנו? המים. המים מטהרים אותנו, יש ביסוד הזה של המים סגולה מיוחדת, שזה מולד בתוך היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם, והכוח הזה הוא לטהר. המים מטהרים מן הטומאה. למה? כי כדי לחזור מטומאה לטהרה, צריך לחזור למקור. מה זה טומאה? טומאה זה לא לכלוך, טומאה זה לשון אטימות. כלומר, כשאדם טמא, הוא בעצם לא חשוף, לא פתוח לשום אינפורמציה. הוא לא יכול להיות מוליך, לא יכול להיות מעביר של אור, כי האור לא עובר דרכו, הוא סתום. הוא אטם את זה כמו חדר אטום, אדם נהיה אטום, או מטומטם בהרחבת המילה, שזה האטימות של הטומאה. זאת אומרת שהטומאה סוגרת והטהרה פותחת. איך פותחים? צריך לחזור לשורש. כשיש חטא העגל, איך מתקנים את חטא העגל? צריך להביא את שורש העגל. מי זה שורש העגל? אמא שלו, איך קוראים לה? פרה. לכן, תיקון של חטא העגל, חוזרים לשורש, לאמא, ועושים את זה על ידי פרה אדומה. איך מתארים מטומאה? חוזרים לשורש כל מה שהיה בבריאת העולם, ואמרנו, מה זה היה? מים. אז המים פותחים אותנו מכל מיני סגירות, מכל מיני סוגים של אטימות. והסיבה לכך, למה יש כוח במים לעשות את הדבר הזה? איך המים פותחים? מה הקדוש ברוך הוא הכדיר בתוך האלמנט הזה שנקרא מים? תכונת הגמיסות שביסודם. אינפורמציה ראשונה מאוד חשובה, המים גמיסים. המים יש בהם ענבה גדולה. איפה שתשים אותם, לא חשוב מה צורת הכלי, הם מסתדרים. הם תופסים את צורתו של הכלי בלי שום בעיות. הכלי עגול הם יהיו עגולים. הכלי מרובע הם יתפסו עד הזווית האחרונה שיש בריבוע. הגמישות הזאת מאפשרת למים להיות האלמנט הזה שמתהר. האינפורמציה הזאת חשובה מאוד, כי כשאנחנו נכנסים לתוך המים, כשאישה נכנסת לתוך המים, היא לא סתם הולכת לאיזה מין אלמנט שנקרא מים, אלא היא מסתווה, הצורה שלה הופכת להיות כביכול כמו צורתם של המים, ואז היא מכילה בתוכה את האלמנט הזה של הגמישות, שמאפשר לה לצאת מהטומאה ולהיכנס לטהרה. המאפשרת מיזוג, אז יש להם גמישות, עכשיו נתתי גמישות בצורה, אבל יש להם גם גמישות בעצם היותם מים, שאפשר למזג עם נוזלים אחרים, כן, זה מתערבב עם הכל. והיכולת לקבל טעמים חדשים וצורות חדשות מבלי לאבד את זהותם. אז המים, אנחנו כבר רואים כאן סוד גדול מאוד, שאפשר לערבב עם הכל. אפשר לעשות מזה כל מיני צירופים, והמים יהיו האלמנט המאחד, המחבר, כמו דבק בין שתי מדרגות, והמים עצמם לא יאבדו את הזהות שלהם. הם עדיין מים. אתם יודעים שלשון הקודש זה הלשון שבה נברא העולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה באותיות. כלומר, במילים, ויומר אלוהים יהי אור ויהי אור. זאת אומרת שמי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא דרך מילים, דרך צירוף של אותיות. היום המדע, כן, בכימיה, אנחנו יודעים שהמולקולה של המים זה H בריבוע, O. זאת אומרת פעמיים מימן ופעם אחת חמצן. זה בדיוק מה שכתוב במילה מים. פעמיים אותיות מן ויוד באמצע. פעמיים מימן ופעם חמצן באמצע. זאת אומרת שהמים, המולקולה של המים כתובה באותיות מים. אותו דבר באש, שזה לא הנושא שלנו. מהירות האש זה 300 אלף קילומטר לשנייה. כן, אש א' זה אלף, וסין זה 300 אלף. במילה אש יש כבר את מהירות האור. על דרך העבודה, עכשיו אנחנו רוצים להבין איך המים פועלים עלינו. ניתן לומר שמידת הענבה והצניעות הנלמדת מיסוד המים היא הסגולה להסתחרר מן התומעה האותמת והמטמטמת את האדם. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא סתם נכנסים ליסוד המים, אלא אנחנו מסתווים לצורת המים. וזאת כוונה שהאישה צריכה לעשות כדי שהתועלת של המקווה שלה יהיה עוד יותר, תהיה עוד יותר גדולה. לא רק להיכנס לאלמנט המים בזמן המקווה, אלא לומר לעצמה, אני עכשיו הופכת להיות ברגע הזה, בכמה רגעים שאני בתוך המים, כמו המים. אני לומדת מתכונת המים עד כדי כך שאני עטופה באלמנט הזה. האלמנט הזה מלמד אותי משהו. הלכתי מהסתלמות. איפה ההסתלמות? בתוך המקווה. נכנסתי לעולם אחר ויצאתי משם אימה עם כל מה שקיבלתי במעבר הזה, שלא יהיה סתם נכנסתי ויצאתי, כאילו לא קרה כלום. אלא כל פעם, וזה סוד, אין היעדר ברוחניות, כל פעם שמישהו עובר דרך משהו, הוא מקבל מאותו מעבר. ברגע שנכנסתם למים ויצאתם מהמים, קיבלתם אינפורמציה פנימית, מהותית, זהותית, מיסוד המים. אתם כבר לא אותו דבר לפני המקווה ואחרי המקווה. כי באמת מה קרה? שום דבר. נכנסתם למים, זהו, תאורה. אלא יש אינפורמציה שהמים מעבירים אל האדם. וזאת אחת מהכוונות, וחשוב לדעת שכשאני נכנס לאלמנט הזה מים, אני צריך קצת ללמוד ממנו. כוח הזרימה שבמים, אנחנו עכשיו הולכים לכיוון של תנועה. במים אין רק את הצניות, יש גם תנועה, יש גם עוצמה. כוח הזרימה שבמים הוא הפך התומעה החונקת. מה זה תומעה אמרנו? סגירה. זאת אומרת שאין כבר זרימה של דברים. אין זרימת אנרגיה. האדם התמה נאטם, כן? רשת האותיות של התורל זה א' תסמן, כן? אטום. כל הכוח הזה סוגר את המערכות. באים המים עם כוח הזרימה ומחיים את כל התהליך של הזרימה מחדש. ויכולת ההולכה שביסוד המים, מה זה יכולת ההולכה? כמו חשמל. אם אני רוצה להעביר חשמל מפה לירושלים, דרך מה החשמל עובר הכי טוב? דרך המים. לכן יש כל כך הרבה סכנה לא להיות יחסים במקום של מים שמתעסקים בחשמל. הוא המוליך האמיתי הגדול ביותר. לכן המים מוליכים. אותו דבר, אני נכנס ליסוד המים, אני צריך לצאת עם האינפורמציה הזאת שהמים נותנים לי. כלומר, אני הופך להיות לא רק דמי כשנכנסתי למים, אלא גם מוליך, מעביר אור. יצאתי מהמקווה, אני עכשיו יותר פתוח, ויכול להביא מדרגה למדרגה אחרת. להביא נשמה לעולם הזה בסוד תינוק. ולכן יש מצווה ביציאה מהמקווה שנקראת מצוות עונה, שבעצם המצווה הזאת גורמת, מאפשרת לאישה להביא כוח שהוא בפוטנציאל, הזרע, אל מציאות אנושית, תינוק. דרך מה זה עבר? דרך יסוד המים. הרי האינפורמציה הראשונה זה אור, זה רעיון, נכון? הרעיון הזה נמצא בתוך מוחו של מי? של האבא. איך הוא הופך להיות תינוק? הוא חייב לעבור דרך אלמנט של מים. בהתחלה זה מים אצל האבא, אחרי זה הופך להיות מים אצל האמא, ומזה נוצר הוולד שהוא כבר רקיע. כלומר, שלוש מדרגות אור, אינפורמציה התחלתית, ברציתית, שאין עדיין שום דבר. מים זה האלמנט הבונה ורקיע. בשתי תיבות, א', מ', ר', אור, מים, רקיע. ברוך שאמר והיה העולם. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בעצם הוא משתמש ביסוד המים כדי לברוא את בריאתו, כמו יצירת ולד בדיוק. אינפורמציה ראשונה, אור, מים, אינפורמציה, כן, של חומר גלם, ורוקע הארץ על המים בניין עולם. יוצא שבעצם האלמנט הזה, לאט לאט אנחנו נכנסים ואנחנו רואים כמה דברים הוא מסדר לנו. יסוד המים. אז הוא מוליד חיבורים והשלמות. כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת תרומה, כן, אור, מים ורקיע, רקיע זה מה שהבאתי לכם, כתוב בסוגריים. הרקיע זה הבניין התאי, כן, של התינוק. שלוש מדרגות, כן, מחשבה, דיבור ומעשה, ואתם תראו את שלוש המדרגות האלה, כן, בכל בניין בעצם. אברהם, יצחק ויעקב זה הסוד של שלוש המדרגות האלה. כהנים, לוויים וישראלים בעם ישראל. עם סגולה, סגול, שלוש נקודות, סגול. כל הבניין הוא בניין משולש. אנחנו נקראים עם תליטאי, העם המשולש בגלל הסוד הזה, בזכות הסוד הזה. אז עמדנו מהגמישות של המים ומהזרימה של המים. כלומר, גם גמישות וגם תנועה. הגמישות הנלמדת מיסוד המים פותחת את זרימת האור ומכוחה נולדים המיתוק והטהרה. זאת אומרת שהאישה שנכנסת לתוך המים היא הפך ממתוקה. היא נמצאת במידת הדין. מה זה מידת הדין? מצומצמת מאוד. ולכן כל זמן מידתה, כן, במילה מידה יש אותיות הדין. כלומר, האישה נמצאת בדינים בזמן המידה. וכדי למתק את הדין הזה, צריך לחזור לאלמנט הראשון של בריאת העולם ולהיכנס למים. המים מורידים ממנה את האלמנט של הדין, וכשהם מורידים את האלמנט הזה, זה נקרא למתק. המיתוק הזה הוא בעצם היכולת להיפתח מחדש לחיבור מחודש. זה נקרא טהרה. הטהרה זה הפך התומה, הפך הסגירה, הטהרה היא מזרימה את האור. אדם שיסוד המים שולט אצלו, למשל יש אנשים שהם יותר מיסוד המים, יש אנשים שהם יותר מיסוד האש, כן, אפשר לראות את זה על ידי כמה שאלות והכרה, כן, מאוד מאוד קצרה של האדם, מאיזה יסוד הוא, מי שולט אצלו, או המים, או האש, או הרוח, או האפר. אז אדם שלמשל הוא מיסוד המים, יהיה אדם זורם, שקט, בעל עוצמות פנימיות, פשרן, תשוב, נעים הליכות, רגיש, בעל קור רוח, כמו המים, היסוד שלהם הוא קר, אוהב שלום ומחבר בין הבריאות. זה אדם שהוא מיסוד המים. אוהב גם כן תענוגים, אוהב כל מיני עניינים של בריכות ומים וכו' וכו'. אדם שמיסוד האפר, סתם לדוגמה, הוא אדם שאוהב לישון כל הזמן, עצוב, מושך כלפי מטה, כבד, כמו האפר, כן, ששוקל ויורד כלפי מטה. יסוד האש, אתם מבינים שזו תנועה גדולה, כעס גם, פוטנציאל של עוצמה, אבל שיכולה להתבטא גם בכעסים, ורוח, כוח הדיבור, אדם שיודע להתבטא, אדם שיודע להעביר וכו' וכו'. אז יש יסודות בעולם, העולם בנוי על יסודות. שכל אחד יש לו אצלו יסוד אחד שגובר על שאר היסודות. לא שיש רק אחד, אבל הוא יותר משאר היסודות. המים הם המרכיב העיקרי בגוף האדם. אנחנו עכשיו חוזרים אפילו למימדים פשוטים. כן? 75-80% מים בגוף האדם. זאת אומרת שהעיקר שלנו, כן, כולנו, מלאים במים. הוא זה שמזרים את הדם אל כל איברי הגוף ומחיה אותם. וכל האיברים בזכות מים חיים, איך הדם מגיע לשם? המים זה המונית של הדם. הדם מסתמסים בטרמפ, עולים לתוך המים, והמים מובילים אותם ממקום למקום. עוד פעם, מוליך. עוד פעם, מקשר במדרגות. עצם העובדה שאני יכול להזיז אצבע, זה בגלל שהדם שזרם לשם דרך יסוד המים. גם בזמן ההיריון יש תפקיד מרכזי למים, לאזן ולבלום את הזעזועים אצל העובר. זאת אומרת שההיריון מלא מים, כל כולו ביסוד המים, מחזירים את התינוק למין אלמנט נוזלי שמחזיר אותו בעצם לבריאת העולם, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והתינוק שמה גדל בתוך המים האלה. וזה בולם זעזועים כמובן, ועוד הרבה 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 דברים שלא רציתי להכניס פה, כי השיעור הזה הוא בעצם שליש או רבע מהשיעור שרציתי לכתוב, אבל מכיוון שהזמן היה קצר ועוד הוסיפו להיות קצת זמן, אז אמרתי טוב, ננסה להעביר מה שאפשר. ולשמור על התפתחות הבריאה, כן, התפתחותו הבריאה של התינוק. זאת אומרת, תינוק בריא זה תינוק שהיו לו הרבה מים בתוך הבטן. בעולם הצומח בולט ביותר יסוד המים, והוא הכרחי לכל גידולי תנובת הארץ. אותו דבר, בלי מים אין שום דבר בעולם הזה. זאת אומרת שיסוד העולם כל כולו מים. האדם הוא עולם קטן, אם באדם יש 70-80% מים, גם בעולם יש 70-80% מים. תסתכלו אם תחברו את כל היבשת, סתם כדור הארץ. כל היבשות ביחד, זה תופס כמה? כל השאר מים. למה הדבר דומה? לעין. העין של האדם, כל הצבע, זה רק שליש, אפילו לא מכל הלובן של העין. זה כמו כל האוקיינוסים, כל הלבן, והחלק שצבוע, תלוי באיזה צבע העיניים, זה רק האדמה. זה בדיוק אותו דבר. לכן אפשר לראות הכל גם בתוך העין. העין יכלו, כן, לרידולוגיה, וכל מיני סודות, אפשר לראות הכל בהכל, ותמיד חוזרים לאלמנט הזה שהוא מרכזי ושורשי להכל, דהיינו המים. המים משקפים את סוד החיים, לפי מה שאמרנו עד עכשיו. ובמיון הנכון, יש ביכולתם לצרף הפכים ולהוסיף איכויות חדשות, כגון יצירת הבשק, שהיא בעצם תוצאה של חיבור קמח ומים. אני לוקח קמח ומים, כן? ואני עושה בסק. מאיפה יצא בסק, אלמנט חדש? בזכות המים שהבאתי אל תוך הקמח. שיניתי משהו בזכות המים. אם זה יותר מדי מדולל, זה הופך להיות משהו אחר. אבל תמיד אני רואה כאן שהמים הם אלמנט של בניין. אי אפשר לבנות בית בלי מים. כל פועל יודע שהאלמנט העיקרי בתוך הבניין זה מים. מים עם מלט, מים עם בטון, מים עם חול. הכל בנוי ביסוד המים. כל הבית שלכם זה בעצם מים. שמחברים כל מיני אלמנטים אחרים. לפי תורת הסוד, הנשמה האחת כלולה היא מחמש מדרגות רוחניות. גם הרמב״ם מביא את זה. נפש האדם אחת היא. אבל יש לה חמש מדרגות בתוכה. מן החוץ אל הפנים הן עומדות בסדר כזה, הנפש החיצונית, הרוח קצת יותר פנימית לנפש, הנשמה עוד יותר פנימית, החיה והיחידה. זאת אומרת, מדרגות בתוך מדרגות כגלזי בצליל. ככל שאני חודר פנימה, אני מגיע אל המנגנון. לדעתכם, איפה יסוד המים בכל המדרגות הללו? בחיה. חיה זה סוד החיים. הספרים הקדושים אומרים לנו בעצם שלפי זה, אם סוד החיים זה המים, ויש לנו פסוקים בתורה, החוכמה תחיית בעליה, בשלמה המלך, זאת אומרת שיסוד המים מקביל למדרגת החוכמה. מים זה חוכמה. מים זה כוח של עוצמה, של חוכמה, של בניין שאדם יודע לראות מכל הכיוונים את אותו עניין. דוגמה, עוד מעט נראה בפס, אני יכול לקרוא מים מימין לשמאל ומשמאל לימין. עוד פעם, אלמנט של מוליך, מכאן לשם, משם לחוזר. המים אין להם גבול, הם תופסים את הגבול של הכלי שרוצה. כלומר, כמו אור, שאני רוצה למלא את החדר הזה מאור, אז האור מתפשט באופן צנוע ביותר. איפה שתתנו לו להיכנס, הוא ייכנס. דומה מאוד למים. המים זה האור, כן, האש זה האור, והמים, אש ומים זה שמיים. אז כל פעם שאנחנו מדברים על שמיים, זה בעצם חיבור של אש ומים. שם מים. יש מלא מים. כל השמיים מלאים במים. ולכן יש בתורה מים עליונים ומים תחתונים. ויבדל השם בין המים אשר מעל הרקיע, גם שם יש מים מסתבר, ובין המים שמתחת לרקיע, גם שם יש מים. אז איפה הם? בכל מקום יש מים. מעניין מאוד. יסוד המים שבאדם מקביל למדרגת החיה. סוד החיים, כמו שאמרנו, שהיא סוד חיותו. ולכן מגע עם מים, מגע פשוט, אתם נוגעים באלמנט הזה במים, פותחים ברז, מגע עם מים מחדש אצל האדם זרימה של כוחות מחודשים ומרעננים. ולכן, בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה נטילת ידיים, כדי לחזור לחיים מהמוות שמרמזת השינה. שינה אחד מ-60 מהמיטה. כשהולכים לישון אומרים שמה ישראל כאילו הולכים למות. כשקמים לתחייה מחדש, נוטלים ידיים כדי להזרים בנו את כל האנרגיה הזאת. בגופו ובנשמתו. מי שלא נוטל ידיים בבוקר, מאבד מהכוח, מהעוצמה של כל אותו היום. וכל איבר בגופו שהוא נוגע בו, אחרי שהוא התעורר, הופך להיות איבר תמיד. זאת אומרת, איבר שסוגר. קמים בבוקר, מתחילים לשפשף את העיניים, מתחילים לגעת באוזניים, בפה. כל האיברים האלה מסתמים חז ושלום לאותו יום. ולכן אומרים לנו חכמים כמה זה חשוב נטילת ידיים בבוקר, דבר ראשון כדי להסיר את התומעה הזו. מקווה לגודל הידיים. זה נטילת ידיים. זה מקווה קטן, פרטי לידיים. יתרה מזאת, התבוננות במים, בלי לגעת. עכשיו בריחוק, רק מסתכלים על יסוד המים, אתם רואים נחל זורם. ושמיעת הקולות שהם מסדרים בזרימתם, מעניקים לאדם נחת רוח ושקט נפשי. יש קלטות דיסקים של מים זורמים. זה מרגיע. המאפשרים לו לחיות מחדש לפי הקצב הטבעי המתאים לו. בשביל מה האלמנט הזה? אלמנט המים, הזרימה של המים, הרעש של המים, המראה של המים, המגע עם המים, כל זה מחזיר לנו קצב שמתאים לנו, קצב טבעי. אנחנו לא חיים היום לפי הקצב שלנו. כל אחד חי לפי הקצב שמכתיבים לו. אם היינו מכתיבים לקצב הפנימי שלנו, היינו חיים הרבה יותר טוב. אוכלים מתי שבאמת אנחנו צריכים לאכול, ישנים בדיוק כשאנחנו צריכים לישון, ועד הכל היה מאוזן לחלוטין. אפילו אם שעה, שעה וחצי, שעתיים של שינה, היינו כבר בריאים ושלמים. היום אנחנו יכולים לישון 15 שעות ולקום עוד יותר עייפים ממה שנרדנו לפני. כי אנחנו לא יודעים לשמוע לקצב האמיתי שלנו שבתוכנו. וזה אחד מהסודות של המים, להחזיר לאדם את הקצב של חייו. אישה שנכנסת למקווה, היא יוצאת מהמקווה בנחת, בשקט. מי שקצת מסוגל לראות את זה, רואה שהפנים השתנו. יש נחת על הפנים של מי שיוצא ממקווה. גם בערב שבת, כשנכנסים למקווה, יוצאים מהמקווה מחודשים. עם האפשרות להיכנס למדרגה העליונה שנקראת שבת. בהיבט הגופני, מקביל יסוד המים לעצמותיו של האדם. תשימו לב, העצמות של האדם זה כמו המים. עצמות ועצמות זה אותו דבר. כלומר, שורש, יסודי, בניין. זה נקרא עצמות. זה נקרא עצמות, זה מה שמעמיד את האדם על מה שהוא יכול לחיות כל חייו. וגם כאן אנו מבינים שיסוד זה הוא המעמיד והמייצר. זה קל וחומר שמדובר במים טבעיים. כל מה שאמרנו זה היה סתם מים. עכשיו אנחנו הולכים קצת יותר לעומק, ואם מדובר כאן על מים חיים, על מים טבעיים, על מים שזורמים, מי מעיין, במעיין או במי מקווה המורכבים ממי גשמים בלתי שאובים שנסתמרו בהם הסגולות המקוריות של המים, הרי שאז מתגבר את העוצמה, כן, על אחת כמה וכמה. לכן המקוואות, כן, זה סוד המים של הגשמים, המים שלא מים שאובים, מים שהם טבעיים יותר, שמחזירים אותנו לאלמנט של בריאת העולם. אני יכול לומר בפשוט שכיוון שיסוד המים הוא הראשון, אז כל פעם שאני בקשר, לא חשוב איזה קשר עם המים, אני בעצם חוזר לבראשית. ולכן אני מתחדש, אני כמו חדש. אישה שנכנסת למקווה זה כאילו עכשיו היא נשואה לבעלה בפעם הראשונה. ככה זה צריך להיות. כשמשהו מתקלקל, לפי מה שאני אומר עכשיו, לאן חוזרים? למים. הרי מה קרה למשל, דוגמה, סתם, בתורה? כשכל העולם מתקלקל, התעווה, בזמן המבול, מה קרה? הקדוש ברוך הוא עשה מקווה לעולם, החזיר את כל העולם ליסוד המים, פשוט מאוד. ויסוד המים העושה, מנקה את כל העולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא העביר את העולם במקווה טהרה, כדי להחזיר את העולם לקדמותו, ליסודו הטהור והבריא, המחייב. עוד מעט, אנחנו נראה גם כן עניין של יציאת מצרים, את צודקת לשאול, אולי נעשה את זה עכשיו, כי רציתי לפתח אולי את הרעיון הזה, כי אנחנו ממש בפרשיות של יציאת מצרים, בהחלט, כשרוצים לא לתת למישהו לצאת מהפוטנציאל שלו ולהתגלות, מה עושים? מצביעים אותו בתוך המים. מה עשה פרעה? כל הבן הילוד, היהורת השליחו, תחזירו אותו לאלמנט של המים לפני שהוא יוצא. נכון, למה? כי המים, אמרנו שזה רק האמצעי. לאחר מכן צריך את הרקיע, או מים רקיע. אם אני מחזיר את האלמנט של רקיע, שזה דבר בלד, אל תוך האלמנט של המים, מה אני עושה? אני מבטל אותו לפני שהוא מופיע. פשוט מאוד. זה כאילו להחזיר תינוק לטיפת זרע. זה הרעיון של פרעה. במילים קצת יותר פשוטות, יציאת מצרים זה פשוט גילוי הפוטנציאל שנמצא בראש, שירד אותו פוטנציאל לגוף. אם הראש לא מתבטא בגוף, אז הראש חולה. יציאת מצרים זה יציאת האנרגיה מהראש אל העשייה. אדם שלא עושה בחייו, שרק חושב, הוא בתוך עיגול. אתם רואים שהעולם של הראש הוא עולם עגול. זה נקרא חטא העגל. אתה מסתובב ולא יוצא. כשאתה מוצא את הכיוון, את הקו, קו, מקווה. כן, שורש המקווה, מה זה? קו, למצוא את הקו, למצוא את החיים. אם אין לך קו, אין לך קשר. יציאת מצרים זה למצוא את האפשרות לצאת רק מהמחשבות. אני יהודי בלב, אני יהודי בראש. חייבת לעבור דרך המים, במים עצמם, קריאת ים סוף. בתוך הים ביבשה, בתוך הים. זה ממש בתוך האלמנט של המים. אני אגיד לך יותר מזה, לפי ספרי הקבלה, הם עברו בין המולקולות של המים. לא כמו שאנחנו מציירים לנו בסרטים שראינו. כלומר, זה היכולת לעבור דרך החומר, דרך מה שמונע, דרך מה שתוקע אותך. הרי מה זה ים סוף? בתורה אין ניקוד, נכון? אפשר לקרוא ים סוף. ברגע שאתה מגיע לציר ואתה חושב שכאן אתה עבוד, אומרים לך, אתה גם שם יכול להיכנס. זה מה שקרה לעם ישראל. זה לעבור ולהתקדם, ושום דבר לא יכול למנוע. בדיוק, בדיוק. לצאת מהפוטנציאל של עם שהם באמת כל הזמן, רק שהם לא יכולים לחיות את זה. מי תוקע אותם שם? הם תקועים שם. עכשיו, תיקחו את המילה מצרים, מה זה? מצר של מים. פשוט מאוד. המים במצר. אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול לבטא את הפוטנציאל הזה. וכל פעם שאתה רוצה לרדת מהראש הזה, אל הגוף, תוקעים אותך. הרי אמרתי לכם שיציאת מצרים זה יציאה מהראש, אל הביטוי הגופני, המעשי, נכון? תשימו לב, בגוף האדם יש לנו בדיוק את אותם אלמנטים. בין הראש לבין הגוף יש לנו את הצוואר. הצוואר הוא צר, לכן קוראים לו צוואר. כי הוא לא נותן אפשרות יציאה באופן פשוט. צריך לעבוד כדי שהראש יעבור לגוף, כדי שהמחשבה שלי תתבטא במעשה. אנחנו קוראים לזה אמונה. בדרך כלל זה תקוע. אז התורה שמדברת בקודים ולא שם סיפורי ילדים, כמו שאנחנו חושבים, אומרת לנו שכל פעם שאתה מנסה לצאת מהראש כדי להגיע לגוף, למעשה, אז מישהו מנסה לפרוט אותך ולגנוב לך את העבודה הזו. איך קוראים לו? פרעו, אותיות האורס. פרעו זה אותיות האורס. אז לפעמים אתה אומר, טוב, אני יותר חכם מפרעו, אולי אני אעבור דרך מקום אחר, כי בין כל מקום אני צריך לעבור כאן. אומרים לך, לא, זה לא פשוט. לפרעו יש שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים. כולם בצבא. כולם לא מאפשרים לך לצאת, תוקעים אותך שם. ולכן צריך לצאת משם ביד חזקה, בזרוע נטויה, ולעבור דרך האלמנט הזה של המים. וכשאתה יוצא, אתה מגיע לארץ ישראל, שזה בעצם העשייה, הבניין. אנחנו נתקדם קצת ברשותכם. כבר בראשית הבריאה, מופיעים המים בפסוק, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה אומר המדרש על הפסוק הזה? המדרש מלמד שהעולם היה כולו מים במים. כך אומר המדרש. כלומר, מה יש לי? רק מים. מים בתוך מים. ואותה רוח המרחפת על פני המים, אומר המדרש, הייתה בעצם רוחו של מלך המשיח. מה עושה פה המשיח? הרי עוד לא התחיל העולם בכלל. על מה אתה מדבר? כלומר, המשיח קשור כבר לרוח שמרחפת על פני המים. למה? כי כל העולם הזה צריך להתגאל באיזשהו שלב, והגואל קיים כבר בתחילת הדרך. אז אני שואל אתכם, סליחה? מים במים, זאת אומרת שיש רק מים. יש אלמנטים של מים בתוך אלמנטים של מים. למשל, מה זה ים? האם זה הקרקעית או המים? חשבתם פעם? יש פסוק, ומלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מחסים. אז אני לא מבין. הים זה לא המים. הים זה הקרקעית. המים ממלאים את הים. זאת אומרת שגם במים יש אלמנטים שהם כלי ואלמנטים שהם אור. מים במים זאת אומרת שיש כאן סוד גדול מאוד, שבתוך המים מסתתרים מים יותר פנימיים. עכשיו לפי זה, לפי המדרש, שבעצם ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואומר המדרש זה רוחו של מלך המשיח, אז אני שואל שאלה, איפה מסתתר המשיח? במים. באופן אוטומטי. מי זה המשיח בזמן יציאת מצרים? משה, מאיפה הוא יצא? כי מן המים מסיתיו. זאת אומרת שהגואל תמיד יוצא מאלמנט המים. הסתבכנו. הכל מים. זה סוד עצום. תכף ניכנס קצת יותר לפרטים. יוצא איפה כי החוויה הראשונית של הבריאה, כן, קפצתי את השיעור הזה לשלושם, כן, ולסמינר הזה. יוצא איפה כי החוויה הראשונה של הבריאה קשורה ליסוד המים. הכוח העיולי, כלומר הכוח הפוטנציאלי, שקדם לכל הצורות, זה המים. הוא כבר שם גנוז עניין הגאולה שקשור למים. וכאן, שהטובל במקווה, מה קורה לו בעצם? הוא גם כן נגאל, באלף, כן? כלומר, הוא נכנס לאלמנט של המשיח, שמביא לו את החיות המחודשת של המופיע. מכאן שהטובל במקווה חוזר אל המים של ברסיס, והתמזגותו עם המים מכשירה את חיבוש הקשר עם האינסוף. כשאתן נכנסות למים, כשאתן הולכות למקווה, אתן מתחברות עם האינסופיות. אתן מתחברות עם שורש בריאת העולם, כמו שזה היה במדרגה הראשונה לפני שבכלל הופיע העולם כמו שהוא. זה סוד עצום. להיכנס למקווה ולצאת זה מטהר. אבל להיכנס למקווה עם המודעות הזאת, זה מוסיף המון. זה משנה את הכל. גם החיבור שלאחר הטבילה הוא שונה לחלוטין אחר כך. ולכן בתוך המים מסתנה משקל הגוף. והטובל מרגיש חירות נפשית ותענוג מיוחד. הרי מהי התנוחה שאנחנו תופסים בתוך המים? תנוחה של עובר, נכון? אנחנו חוזרים לאלמנט הזה, לתוך הבטן של האימא שמשם יצאנו, שכבר שם היינו בתוך המים. זאת אומרת שכמו פנקס מקופל, אומרת הגמרא, ככה אנחנו מתקפלים בתוך המים. ואנחנו עטופים במים. גם הרגליים וגם השערות. בשביל זה יש בלנית. כדי שאפילו שערה אחת לא תהיה מחוץ למים. או שתהיה חציצה. כי דבר חוסק לא נתן לך את מלוא החיבור עם האלמנט הזה של המים. לכן כל כך עניינים של טבילה וכל מיני דיוקים, למה זה כל כך חשוב? בסדר, נכנסתי למים, מה קרה? לא. המים צריכים להגיע לכל מקום, הכל צריך להיות ברפיון כזה, אפילו לא סוגרים את הסיניים או את הפה, הכל כזה פתוח, כדי שהמים יחדרו לכל מקום. תשימו לב, יש כאן רפיון, יש כאן עזיבה, יש כאן אמונה שמישהו מחזיק אותך, אפילו כשאתה לא מחזיק בכלום. זה אלמנט מיוחד מאוד. התבילה במקווה היא סוד יציאת מצרים. היא מסחררת מכל המיצרים, ולכן נקרא משה רבנו עליו השלום על סוד זה, כי מן המים נסיתיו. אז איך היה אמור להיקרא משה? מסוי, נכון? מסו אותו מן המים, אז הוא מסוי, למה הוא נקרא משה? או נמצא, כן? מה, למה קוראים לו משה? יפה מאוד, כי מי שיצא מיסוד המים הוא כל כך חזק שהוא יכול לעשות את אותה פונקציה על החילים. זאת אומרת שמי שיוצא מהמים יכול לגבור על כל מה שיש לו ולעשות, לעזור לאחרים לתת מאותו מדרגה. סליחה? אני מדבר רק על כולנו. כשאני מדבר על משיח, משיח זה לא בן אדם אחד שיבוא אי פעם. לכל אחד מאיתנו יש מלא גאולות פרטיות. וזה בדיוק החידוש, טוב שאת, חשבתי שזה היה מובן יותר, אבל טוב שנגעת בנקודה, כל פעם שאת נכנסת למקווה, את יוצאת כאילו יש לך משיח פרטי. משהו לא הובן כאן בקשר למשיח ו... ראיתי ששאלת שאלה. אוקיי. סליחה? בוודאי. עכשיו, מה הפונקציה? איך אנחנו מכירים בעניין הזה של המשיח שהוא מופיע? מה התוכן שלו? תסתכלו באותיות המשיח. זה אותיות של מה? קודם כל יש בו מים, יש בו שמיים ויש בו שמחה. משיח זה אותיות שמחה. כלומר, אתה אמור לצאת מהמים שמח. אתה אמור לצאת מהמים כאילו נולדת מחדש, אתה בריאה חדשה. וכגודל הסגירה של המים, כך גודל הסתירה. דיברנו מקודם על סתירה בתוך המים עצמם. שעל אף היותם סמל החיים, הרי שאי אפשר להתקיים בהם לאורך זמן. נכון? אני לא יכול להישאר בתוך המקווה עם כל הרצון הטוב וכל מה שאמרנו כאן בשיעור אחרי כמה דקות. שלום, כן? עד הגלגול הבא, חז ושלום. אז למה? מה קורה? פה יש גם עוד סוד שגנוז בתוך הסוד שכבר אמרנו. סליחה? יפה מאוד. זאת אומרת שהיסוד של המים בעצם גם כן מצד אחד מחיה, אבל מצד אחד מחזיר אותנו, כי זה יכול מבטל את מה שאנחנו עכשיו. אני נכנס למים, אני מתבטל, נכון? קודם כל אני מוריד את כל הלבושים מעליי. אין לי כבר מסכים. אין לי כבר, כן, מה שאני נראה בחוץ, או מה שאני רוצה להיראות בחוץ, כן? האדם הוא חוסר להיות ערום. זאת אומרת שהוא בטל. הוא מתבטל, הוא כאילו הולך למות, ובאמת אם הוא ימשיך להיות בתוך המים, הוא ימות. זאת אומרת שכל פעם שאנחנו יוצאים מהמים, אנחנו כאילו קמים לתחייה. הלכנו למות, מתנו וחזרנו מחודשים, כי האלמנט הזה לא מתאים לנו להישאר בו. יפה מאוד. זאת אומרת שיש כאן מיטה יזומה. כל פעם שאנחנו נכנסים למקווה, זה סוד החיים האמיתי. נכנסתי עכשיו לרובד עוד יותר עמוק. אני הולך קצת למות ואני חוזר לתחייה מחודש טהור. זה מה שאומר לנו השם משמואל, בתורת החסידות, שיסוד המקווה בעצם הוא מוות וחזרה לחיים. זה מאוד, בדיוק. כל מדרגה שאנחנו רוצים לעלות, חייבת לחזור למדרגה של האפס, וזה המים. הרי גם במתמטיקה, אם אני רוצה לעבור ממקום, משטח לשטח, אני חוזר לאפס. האפס זה יסוד המים. אני חוזר למדרגה הראשונית. במים. בוודאי שכן, אם לא היינו עושים אותו שום דבר, היינו שמים אותו בסק פלסטיק וזורקים אותו לזבל. למה עושים את הטהרה? בשביל מי? נו, בשביל מה? אם הוא מת, אין מה לעשות כבר, את אומרת. אני הולך לכיוון שלך. יפה מאוד, אין התחשות למת? יפה מאוד, קשה לראות אותם. אבל, קודם כל מכשירים את המת לסחרר את נשמתו, וחוץ מזה, מכתירים אותו לעתיד לבוא כשהנשמה תחזור שוב לתוך אותו הגוף, שהגוף הזה יהיה כבר טהור כי הוא נטהר בזמן המיטה. הוא כבר עבר דרך המקרה. תחיית המתים. זאת אומרת שהאלמנט הזה של המים, אנחנו רואים שהוא תמיד, הוא בהתחלה, התינוק נולד מתוך המים, והוא בסוף, אני מחזיר אותו לאלמנט של מים ורוחץ אפילו את אותו מת על 120. איפה אין מים? איפה? אין דבר כזה, הכל מים. והוא אחד מסודות התבילה במקווה, שהתובלת מבטרת כביכול באופן זמני על החיים. זה הגמיסות שקראנו לה בהתחלה, כן? והביטול הרגעי של יפותה, כן? כל כולה מתבטלת באותו רגע של יפותה של האישה בתוך היסוד הראשון הזה, מבטל את מדרגתה הישנה ופותח בפניה ערוץ של חיים מחודשים ורעננים כתינוק, כן? שזה עתה יצא לאוויר העולם.